יום רביעי, פרשת שמות. מה יש לנו היום, מוריי ורבותיי? כרגיל, הרבה דברים מרתקים. היום זה היורצייט של הגאון רב חיים קרויזביץ, זכר צדיק לברכה, גייבד אנטוורפן, שמצדותו הייתה פרוסה בכל רחבי העולם, העולם התורני, והעולם בכלל, נספר עליו דברים מרתקים, נספר על הכרת הטוב המופלאה של הגאון המשגיח הרב דסלר, זכר צדיק לברכה, עד כמה הוא טרח למענה. אנחנו נספר ונלמד הלכות, הלכות של תפילת שבת של מוסף ומנחה, ונדבר גם האם אסור להימנע מאכילה בשבת למשך זמן קצר, האם זה יכול להיות? כן, זה יכול להיות, תתפלו. ונדון בעוד דברים רבים ומרתקים. ונתחיל, כאמור, עם דברים נפלאים ומעניינים על הגאון רב חיים קרויזביץ זצ"ל, שהיום זה יום ההילולה שלו. בצעירותו למד בישיבת חכמי לובלין, וכבר שם הוא היה נקרא האילוי מקרקו. הוא שלט במרחבי הש"ס והמפורשים. הגאונות שלו והזיכרון המופלא שלו זה היה לשם דבר. היה לו פה מפיק מרגליות. היו שומעים בשקיקה את דבריו. אתם יכולים לשאול, יש רבים רבים שבינינו זוכרים אותו. תענוג היה לשמוע אותו. מלבד הגאונות שלו בתורה, הוא היה מרבה בעשיית מעשי צדקה וחסד. במשך שנים על גבי שנים העם מסתובב ונודד ברחבי העולם ומגייס סכומי כסף גדולים, ממש סכומי כסף אגדיים לצדקה. מלבד זה, מלבד כל הדברים האלה, הוא היה מעודד אברכים לבקיאות בש"ס. תהיה בקיא בש"ס, הוא היה אומר לאברכים. באמת אברכים היו נוהגים להיבחן אצלו על ש"ס. הוא היה יכול לבחון על ש"ס. אברך שהיה נבחן אצלו על ש"ס, היה נוהג לתת לו מענק של $1,000, על מי שנבחן אצלו על כל הש"ס. והיה מתבטא שיש גמרות וסוגיות מסוימות שהוא שולט בהן באופן חזק יותר, ברור יותר מסוגיות אחרות, ולמה? שאת הגמרות האלה הוא למד במסירות נפש ובזמנים קשים יותר. והוא אמר שנתקיים בו מה שנאמר במדרש זוטה, על תורה שלמדתי באף התקיימה בי. יש איזה סיפור מעניין על איזה תלמיד חוכם שרב חיים ביקר אצלו בירושלים, והוא ביקש, רב חיים ביקש ממנו איזה מספר טלפון של איזה פלוני. בדק, אמר לו את המספר, ואז רב חיים נעצר, ונעצר לרגע וחשב. אז שאל אותו אותו מערך, מה הרב חשב? אז רב חיים הסביר לו שהוא חורא את המספר בזיכרון. אז הוא שאל אותו איך הוא חורא אותו? אז הוא אמר לו, אני מתרגם אותו לדפים בש"ס, ואני מוצא קשר ביניהם. זאת אומרת, לדוגמה, מספר הוא נניח 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. אז אני מפריד אותו, 1, 2, י"ב, 3, 4, ל"ד, 5, 6, נ"ו, 7, 8, ע"ח. ואז אני מחפש איזה עניין בדפים האלה, במסכתות כלשהן, ומחבר את זה אחד לאחד, עושה מזה איזה חבורה, וככה אני זוכר את אותו מספר. באמת, אחרי כמה שנים ממשיך אותו תלמיד חוכם ומספר, הוא ביקש שוב את המספר, ואז הוא פתאום אמר, כן, כבר אמרת לי את זה פעם, והוא נזכר באותו מספר דרך החבורה שאז הוא יצר לעצמו. פעם הוא חלה במחלה קשה, והוא נכנס אל הסטייפלר לברכה ועצה, תושייה. אמר לה הסטייפלר שאנחנו מוצאים בבעלו דבורים, ביקור חוילים, אכנוס הסקלו ולבוא אס-אמס. אז לומדים מזה, אמר לה הסטייפלר, שמצוות הכנסת כלה היא מפסיקה בין ביקור חולים להלוויית המת. זאת אומרת שמי שמקיים את מצוות הכנסת כלה זה סגולה לעצור בין ביקור חולים חלילה להלוויית המת. מתחיל קודם תבין את העניין, עשה כדבריו באמת הוא זכה להאריך ימים. אחד הפעמים שהוא היה בשבת בניו יורק, אז כיבדו אותו באיזה בית הכנסת מקומי שם, למסור שיעור, והוא הסכים. השמועה התפשטה במהירות, תוך זמן קצר הגיעו מאות אנשים מכל רחבי העיר. לשמוע, לבוא לשמוע את השיעור, וחיכתנו ביניכם, לשמוע שיעור מהגון, חיים קוזר, הגיעו ממש גם ממרחק גדול. היה קהל גדול, באמצע הדברים נענה הרב קרויזיץ ואמר שהוא עומד, הוא עומד לגלות סגולה בדוקה ומנוסה להתמדה בתורה, שבשבילה היה שווה כל מאמץ של הליכה, גם ממרחק של שעות הליכה. והוא הרחיב ככה בעניין הסגולה, שזה סגולה שהוכיחה את עצמה, ומי שידבק בה מובטח לו. הסגולה הגדולה ביותר לזכות בגינה להתמדה, אמר רב חיים, היא להתיישב וללמוד. זה הסגולה. וככה הוא סיים את הדברים שלו. וזכותו תגן עלינו. זכות הלימוד שלו, המעשים הטובים, החסדים. ונעבור למדור פניני הפרשה. אז התורה כותבת, ויקם מלך חדש במצרים, אשר לא יודע את יוסף. בתקופת ימי מלחמת השנייה, יש פה סיפור מעניין שמופיע באיש לרעהו. בתקופת ימי מלחמת העולם השנייה, זכה הבן של המשגיח, רב אליהו אליעזר דסלר, זכר צדיק לזרחה. זכה הבן של הרב נחום זאב, להינצל ברחמי שמיים מהגי צל מוות, ולהגיע אחרי תלאות וטלטולים לאמריקה. חלפו שנים, שנים בודדות, מלחמת העולם נגמרה, והרב דסלר, רב אליאור, רב אליאור לעזר, מגיע לאמריקה להיפגש עם הבן שלו, אחרי שנים, שנים ארוכות שהוא לא ראה אותו. במהלך השיחה שלהם, הבן שלו מגולל בפניו את מה שקרה להם במשך המלחמה, תוך שהוא מציין בפניו את אותם גדולי תורה שעמדו לימינו במשך אותם שנים. ועל כולם הפליג רב נחום זאב בשבחה של הכנסת אורחים הנפלאה שהוא זכה לה במעונו של הגאון רב אליעזר סילבר, שהוא היה הרב של סינסיטי. מיד שהרב דסלר שמע את זה, אמר שהוא רוצה להודות לו. טוב, רב נחום זאב הבין שהוא רוצה להתקשר, ומיד הוציא מהפקיס את הפנקס למצוא את הטלפון. הרב דסלר אמר לו, לא מספיק להודות לו טלפון, צריך לנסוע. למצוא לסנסיטי. רב נחום חשש שזה נסיעה ארוכה, לא... זה מדובר פה על נסיעה של 9 שעות ברכבת. צריך לשכנע אותו. אולי נעשה שיחת טלפון, זה יספיק. הוא אומר, לא, בשום אופן לא. הם נוסעים לתחנת רכבת נסיעה של 9 שעות. אחרי 9 שעות, הם מזדרזים לצאת לבית של הרב סילבר. הם יוצאים לבית הכנסת, הרב זיל, מיד אחרי זה, בסוף התפילה הוא מזמין אותם לבית לאכול ארוחת בוקר. תוך כדי מתפתחת שיחה של דברי תורה. במשך שעה ארוכה מדברים דברי תורה, נו, ואז הרב סילבר פונה אליו, לרב דסלר, נו, מה הביא אותך מסינסיטי? הוא היה בטוח שהוא בא בשביל איזה משהו מיוחד. רבים וטובים היו פוקדים את הבית שלו עם בקשות שונות. אומר לו הרב דסלר, באתי להודות לכם על כל מה שגמלתי מהבן שלי. אומר לו, נו, מה באמת באתם? בשביל מה? הוא אומר לו, אין שום סיבה אחרת, זה בשביל באתי להודות. הוא שאל אותו פעם שלישית. טוב, כשבפעם השלישית הוא אומר לו את זה, הוא אומר לו, טוב, כעת אני מבין. עד כמה חשובה היא הכרת התורה. ונעבור למדור קניין חוכמה פרקי אובס. אומרת המשנה, אובס פרק ב' משנה ז', קנה לו, קנה לו דברי תורה. יש פה סיפור מאוד מעניין שמופיע בספר במחיצוסו של הרב לורן, זכרונו לברכה. על רבי ירוחם לייבוביץ' שהחשיב את חידושיו הנפלאים במחשבת המוסר, שאולי מוכן למסור אותם לכל אחד, רק למיוחדים שבהם, וגם להם אולי מוסר אותם חינם מלא בתשלום מלא. כי רבי ירוחם סבר שרק מי שנדרש לשלם על החידוש, תבין ואת הכלים, הוא גם ידע להוקיר אותם כראוי. וכך גם נהג רבו, הסבא מקלם, רבי שמחה זיסלזיב, ורבינו בעקבותיו. והוא מספר פה שאז התלמיד רבי פרץ, מבוגרי הישיבה, שהוא כיהן כרב עיר מסוימת, שהוא היה קשור מאוד למשגיח, והוא החשיב מאוד כל מילה שיצא מפיו. כשהוא חזר לימי אלו לישיבה, אז הוא ביקש מרבינו להשמיע לו מחידושיו. רבינו, רבי רוחם, אמר לו שיש ללמד איזה חידוש נפלא, אבל הוא הסכים להשמיע לו את זה תמורת תשלום. אמר לו אותו תלמיד, אם היה לי כסף הייתי משלם ברצון, אבל אני בקושי מסתדר במשכורת הזו, מה שאני מקבל כרב עיר, אין ביכולתי לשלם. הוא שאל אותו, כמה יש לך? הוא אמר לי, יש לי 23 זלותי, אבל אני זקוק ל5 בשביל החזר הנסיעה, בשביל ההוצאות חזרה בנסיעה. אמר לו, אוקיי, אז תן לי את ה-18, ואז תקשיב. טוב, אז רבי פרס נתן אותה, את אותם 18, והוא כולו השתומם, מה הוא ראה לטעון ממנו את שרית כספו. אבל הוא בטוח שהיה לו סיבה. בשנים הבאות, הוא שב למיר בחודש אלו כדרכו, רבנו קיבל אותו במאור פנים, בלי להזכיר לו את דבר המחירה, והתעלומה הלכה וגדלה משנה לשנה. חלפו 7 שנים, ורבי פרץ כרגלו הגיע בחודש אלול למר. מיד עם באור, אז הוא הלך לבית של המשגיח ואמר לו, רבנו בוודאי זוכר שלפני 7 שנים הוא הסכים להשמיע לי שיחה, בתנאי שאני אתן לו את כל הכסף שהיה ברשותי. אני מלא כהכרה טובה לרבנו על זה, כי השיחה היא הצילה אותי מהסתבכות בעניין שהראה השנה בקהילה שלי, הודות לאותו שיחה, ידעתי איך להתנהג ויצאתי בשלום. רבנו שמע את הדברים, שלף את הארנק ומיד הוציא לו 8 זלוטס, הסכום שהוא קיבל לפני 18 שנה. והוא אמר לו, אני אסביר לך למה בזמנו לקחתי ממך את הסכום הזה, כתנאי שאני אשמיע בפניך את השיחה. רציתי שתקשיב היטב היטב לדברים. כי מתוך שהכרתי את הטבע שלך בכוחות הנפש, אני הבנתי שבאחד הימים, אתה עלול להסתנח בכזה עניין. כדי להבטיח שתקשיב טוב טוב, אז מן הראוי היה שתשלם סכום מגון, כדי שהדברים יהיו עיקרים בעיניך, אחרי שהשיחה שלי פעלה את פעולתה, והודות לה ניצלת מהסתבכות, אתה יכול לקחת את הכסף שלך בחזרה. זה הראייה למרחוק של רבי רוחם, אפילו שזה נראה לתלמיד שלו משהו לא מובן, משהו נראה מוזר, אבל רבי רוחם ראה למרחוק, ואחרי 7 שנים, התלמיד ראה כמה שהוא צדק. אנחנו מגיעים למדור פנינה הפרשה. אז התורה מספרת על משה רבינו שהיה ככבד פה וכבד לשון אנכי. יש פה סיפור שמופיע באלון הנפלא, נר לשולחן שבת, מתוך האיש על החומה. פעם נכנסו לביתו של מורון, הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, זכר צדיק לברכה, הורי קלה יחד עם ביתם הקלה, ובדמעות שלי שמספרים לו, ששמעו שמועות על החתן שלהם, שנהיה מגמגם לו עלינו. זמן החתונה מתקרב, והקלה לא מוכנה לשמוע על חתונה. ובפרט שהם שמעו שהחתן הפסיק להגיע לישיבה בזמן האחרון, וכנראה זה בגלל שהמחלה והגמגום, הוא מתבייש להגיע לישיבה. רב חי, רב יוסף חי, מכיר היטב את החתן, שמדי פעם היה מגיע לדבר אותו לו בלימוד, וידע שלא מגמגם, והסיבה שהוא הפסיק לבוא לישיבה בגלל שדודו היה הצדיק רבי יוסף שמשלביץ, חלה במחלת עיניים, והחתן התנדב ללמוד איתו בבית. הוא אמר את כל זה לקלה, והיא לא השתכנעה. אז הבחר אמר להם שיבואו למחרת, והוא הסביר להם שבהרוויס אנחנו מתפעלים, ותקנינו בעיץ הטויבר. עוד לא התבללתי מהיר, ואמר להם יוסף חיים, אני רוצה להתפעל בקש מהקדוש ברוך הוא שיחנני בעצה טובה בשבילכם. למחרת ההורים באו ורבנו אמר להם, הבת שלך עדיין מתעקשת כי היא קיבלה לו שנורה. לכן אני אעץ לכם שיתחפש לעוזר את הרבייה ותלך לעבוד בבית שהוא בסניף שמשלבית מניקוי הבית, וככה תראה שהחתן בריא. ההורים נדמו לשמוע את ההצעה המחוכמת, אבל קיבלו אותה. עם בוקר, הקלה יצאה מחופשת לערבייה לבית של רבי יוסף, שעתיים מעסקה לי מניקיון הבית בכביסות. מכל הזמן, העיניים שלה זלגו דמעות של שמחה. שומעת את החתן שלה לומד עם הדוד שלו, הגאון רבי יוסף, תוך כדי שהוא חותך את המילים בצורה ברורה, בהתלהבות, והכל שב על מקומו בשלום. שיעור דף היומי בהלוכה עוסק היום, איזה תפילה יש להקדים? מנחה או מוסף? וביקור חולים וניחום אבלים בשבת, וכן על איסור טייניס בשבת. הדף היומי בהלוכה, איזה תפילה קודמת, מוסף או מנחה? מי שלא יתפלל מוסף עד זמן מנחה גדולה, יש אומרים שלכתחילה יתפלל מנחה ולאחרה מוסף, ולמה? כיוון שמנחה זה תפילה שתדירה יותר, והרי יש כלל, תדיר בשנות תדיר, תדיר קודם. ויש אומרים שהדין כך רק שיש צורך הלכתי להתפלל מנחה באותו שעה, לדוגמה, שהוא רוצה להשתתף בסעודה שאסור להשתתף בו לפני תפילת מנחה. אבל אם אין צורך, יתפלל מוסף תחילה. וכשהגיע הזמן מחיקתנה, לכל הדעות מתפלל מנחה, לפני מוסף. ואם נותרו דקות ספורות בלבד, עד לסוף השעה השביעית, בשעות זמניות, שהן מחושבות לפי חלוקה של אורך היום ל-12, ייתכן שלכל הדעות צריך להתפלל מוסף תחילה, כיוון שהמתפלל מוסף לאחר השעה השביעית נקרא פושע, כמו שהזכרנו אתמול. וכמו כן, בתפילה בציבור יש אומרים שלעולם אין להקדים מנחה למוסף. לגבי ביקור חולים בשבת, מותר לבקר חולים ולנחם אבלים בשבת, אבל לא לייחד בשביל זה דווקא את יום השבת, כיוון שחכמינו הסתייגו מעט מהיתר הזה, באמרם שבקושי יתירו, ואם יש לו תרדות בימות חול שלא מניחות לו לבקר את החולה, ובשבת יש לו פנאי לכך, מותר לכתחילה. ויש לברך את החולה בנוסח שבס עם מילי זוי, תורפו, קרוי ולובי. ויש כאלה שמוסיפים ואומרים, ורחמוב מרובים, ושבתוי, ושיבתוי בשולוים. את האבל יש לנחם בנוסח שבס עם מילי נחם, ונחומו קרוי ולורי, אבל יש כאלה שאומרים שהוא יכול לנחם אותו בנוסח המוקום ימי לכם חוק כמו בימי החול. וגם מי שביקר את החולה כמה פעמים הוא רשאי להמשיך ולהוסיף ולקר אותו בשבת, ולמה? כיוון שמצוות ביקור חולים אין לה שיעור. ובמיוחד אם הוא יודע שיש תועלת בביקור שלו, כמו כגון לייעץ לחולה איך לנהוג בעניין מחלה שלו, או סתם לחזק ולעודד אותו. האם ייתכן שיש איסור להימנע מאכילה בשבת למשך שעה בלבד? אז ככה, אסור לצום בשבת. יש אומרים שהאיסור הזה הוא מהתורה, על פי הפסוק, איכלו היום כי שבס היום להשם. ויש אומרים שזה מדברי נביאים, על פי הפסוק לקורת על השבת סיינג. וחכמינו זל אסרו לצום אפילו עד חצות היום, והאיסור הזה הוא גם כשמתפלל ולומד עד אחרי חצות, ויש מי שהקילו בדבר. ובראש השנה שחל ביכול, מותר לערך בפיוטים ולא בניבונים, עד אחרי חצות. והאיסור הזה של צום עד חצות הוא גם כשהוא לא מכוון לשם צום. אבל מי שמכוון לשם צום, אסור אפילו לשעה קלה. ומי שקידש לפני חצות ואכל קצת, אז הוא יכול לאחר את הסעודה אחרי חצות, כיוון שהוא כבר לא שורי בצום. יש להסתפק שמה הוא נדרש שאכילה, שמה צריך שאכילה הזאת תהיה קבצה של פת. אבל יש מי שכתב שדי בשתייה של משהו חם לפני שחיל, יש דעה שבשעת הדחק מספיק גם בשתיית מים. נזכר רבותיי במה שלמדנו אתמול, זמן תפילת מוסף הוא מיד אחרי שחיל, כמו קורבן מוסף, שהזמן שלו לאחר תמיד של שחר. ויש להקפיד להתפלל מוסף לפני זמן של מנחה גדולה. מי שאיחר את תפילת מוסף עד תחילת השעה השמינית של היום, נקרא בפי חכמינו זל פושע. ולמה? כי מה שעיקר זמן הקרבת המוסף לכתחילה הוא עד סוף השעה השביעית. נחלקו הפוסקים האם נשים חייבות בתפילת מוסף, וגם לדעת הפותרים, מותר לנשים להתפלל מוסף. ויש אומרים שבזמננו נשים חייבות בתפילת מוסף לכל הדור. נזכר מה למדנו לפני 100 ימים רבותיי, האם בשתייה חמה מקיימים את מצוות חמין בשבת? מצווה לאכול חמין בשבת. ולמה? כי זה כבוד השבת ועונג שבת. לכן מנהג אבותינו מדורי דורות. אולם, מי שאכילת החמין מזיקה לו, לא מחויב בה, ודי באכילת חמין בסעודה אחת. ויש להקפיד שזה יהיה בסעודה של היום. ומי שאכילה לא מזיקה לו, אך לא נעימה לו, כגון בקיץ לפני החום, יש מי שאורה שלא יימנע ממנהג ישראל לאכול. ובשתייה חמה מקיימים את המצווה, אך לא בשלמותה, כבאכילת חמין. וכבר אמר חכם מכל, מכל אדם, שומר מצווה לא יודע דבר רע, וזוכה בזכות זה, בזכות זו, לראות בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו. דף היומי בבלי, אילו דברים כלולים בעומן, מה הוא ארור? ואת מי? את מי החרימו בארבע מאות שופרות? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום בדף היומי בבלי, מסכת שבועס, דף למד וף. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא והמרתק, החפץ עם החיים, חפץ חיים יומי. אתם כמובן מזמנים להצטרף אלינו, ללימוד הימים בסוף החפץ חיים. יש לנו היום דברים מרתקים. האם מותר לגרפולוג, כן, אחד שמזהה בכתב יד על התכונות של האנשים, האם מותר לו להסתכל על כתב יד של אנשים ללא ידיעתם? בהלכות הנלמדות היום בסדר הלימוד, היומי בחפץ חיים, כן? אנחנו אוחזים בלכות רכילות כלל סעיפי. אנו למדים על האיסור לגלות סוד, ואפילו אם אין בסוד העניין של רכילות או גנאי. ולמה? כי יש בגילוי הסוד נזק לבעלים וסיבה לאפר מחשבתו. גם בזה הוא יוצא בדרך הצניעות, וזה מעביר על דעת בעל הסוד. כתוב במשלי, הפסוק במשלי, משווה גילוי סוד לרכילות, כן? כתוב הולך רכיל מגלה סוד. בביור ובמסופים של דיר שהוא מביאים על זה, מדבר החפץ חיים במקום אחר, שאתם את זה משום שמהות, כל המהות של רכילות, היא לרגל וליתן דברים מזה לזה. כשהראשון יפסיד מכך, שיבדו לשני, ולכן, למרות שהסיפור לא מעורר את הרומץ אצל השומע, כמו ברכילות, בכל זאת, זה אסור כמו רכילות. ולא רק זה, אלא שגילוי סוד הוא חמור יותר מאבק לשון הרב הרכילות. הגוין במשלי כותב, שאבון מגלה סוד והולך רכיל שווה. ובביאור מוסף הם מביאים עוד מחזל דברים נוראים על חומרת האבון הזה ועל העונש שלו, כאילו שופך דמים, כובד עבודה זרה, דברים נוראים. נידונים הלכתיים רבים ישנם בשאלות האלה, שלא פעם מתעוררות במצבים רגישים ביותר, שידוחים, סודות המשפחה, סודות עסקים. בביאור מסופי מובא לקט נרחב מדברי הפוסקים בזה. כדאי מאוד לעיין שם ולהיווכח עד כמה הדברים נוגעים בתחומים רבים בחיים, ונביא כאן רק כמה נידונים בודדים, ממש פעימה על קצה המזלג. אחד שאומר לחברו שהוא רוצה לראות בחור מסוים בלי ידיעתו בשביל שידוך. דעת רב חיים קניבסקי שאסור לגלות לאותו בחור שמסתכלים עליו. מי שנשאל מחברו על סוד שנאמר לו, כשזה הנוער בחומר שמותר לומר לו, אני לא יודע. סוד של אדם שנפטר, רב חיים קניבסקי אומר שהוא מקפיד על הגילוי שלו, אסור. גילוי סוד לתועלת, דעת הרגרי שגיאו של גאון רב ניסים קרליץ שאסור. וזה לא כלשון הרע שהותר לתועלת. ורק במקרים שצורך גדול מאוד, כגון שאמר לו אדם בסוד שרוצה לגזול את אומנו של פלוני, או להזיק לו איזה כרוחני, או שבחור מקולקר רוצה להיכנס לישיבה מסוימת, אז אומר רב ניסים קרליץ שמותר. לספר למה? כדי למנוע את הנזק. מינוי מזכיר למשרד שידע שהוא ישמע את סודות העובדים שמגיעים להנהלה, אז יש לדון בכל מקרה לגופו. ורק אם אפשר בעניין אחר מותר, וזה גם הטעם היתר למנות מזכירה לרופא, שכותב את הדוח הרפואי פרטי המחלה, או מילוי ספר דדיינה, שכותב פרטים חסויים מתנות בעלי הדין. יש עוד נידון מעניין במיוחד, שזה מה שהזכרנו בהתחלה, מסירת כתב של אדם אחר לגרפולוג, כדי שיספר על האופי שלו והמידות שלו. אז בספר מנוח הסמס כתוב שאסור, כי הוא מגלה את עמקי ליבו ומידותיו של הכותב, שהם כסודותיו. וכדברי הלוח הסקטן הזה על שולחנו חרב, שהסתכלות ומסתרה נחשבת כנזק. רב ניסים קרליץ כותב שזה אסור מטעם אחר, שהוא כמספר לשנורש, הרי הוא כמספר לחברו מכתב כדי להראות לו את גנותו של הכותב. שעל שחפץ חיים אמר במקום אחר שאסור לעשות ככה. וגם כאן מנתחים את אישיותו של האדם וקובעים על פי מידותיו ועלותיו וחסרונותיו. אכן, אם יש תועלת בדבר, מותר גם בלי רשות הבעלים, אלא שאסור לספר לאחרים אם אין לכך תועלת. לגבי הגרפולוג עצמו, אז רב ניסים אומר שאין אליו אסור להסתכל בכתב של אנשים, וכמו שלא נאמר למי שמכיר בחוכמת הפרצוף שאסור להסתכל בפני אנשים, כי לכל אחד יש תכונות מסוימות להכיר בני אדם. עד כאן הדברים הנפלאים והמרתקים במדור החפץ חיים היומי. ונעבור למדור המוסר היומי, מתוך לימוד ספרי החפץ חיים בספרו חומת הדת. אומר החפץ חיים בלשונו הזהב, ידוע שזכות התורה גורם לקיבוץ גלויות, ובפרט התייסדות חבורות ללימוד יחד, וכן בעניין שנאת חינם מירול תקן המעובד. דהיינו, ראשון לכל ייזהרו מאוד באיסור לשון הרע ורכילות, שעל זה הקפידה התורה מאוד מאוד. ולהפך, צריך להתחזק להשריש בלבבו אהבת עם השם. המאמינים בתורתו מקדישים שמו תמיד יום ולילה, ומתרצים תמיד לסבול מצוקות ותלאות עבור כבודו. היש גוי קדוש כזה אומר חפץ חיים? ולהשתדל בטובתם, אין בענייני הגוף, אין בענייני הנפש. וכן להתחזק במידת הצדקה והחסד בכל היכולת, שכל זה מקרב את הגאולה אומר חפץ חיים. והוא מסביר שעל ידי הרחמים שמרחם אחד על חברו מתחסד עמו, מתעוררת מידת החסד העליונה. אמרו חכמנו זה על שומר הקדוש ברוך הוא, ומה אלו שהם בעצמם צריכים חסד? עושים חסד עם אלו? אני שאני חסד, מלא חסד ורחמים, על אחת כמה וכמה שאני צריך לגמור חסד עם הבריאות. ומעיל כוח החסד הקדוש שנתעורר להתחסד בזה עם כל העולם. ובפרט אם יש את זה גופו, בוודאי חסד צעירנו בכל עניינם. עד כאן הדברים המיוחדים של מרן החפץ חיים בספרו חומת הדת. ונעבור למדור פרשת השבוע. יש לנו כאן סיפור נפלא ומרתק מהספר להישאר יהודי של רבי צחוק זילבר, זכר צדיק לברכה. וימררו את חיים בעבודה קשה. שהצדיק רבי צחוק זילבר הגיע למחנה העבודה הרוסי בערבות סיביר הקפואות, כל הזמן הוגיע את מוחו איך לעשות רצון השם בשלמות. הבעיה העיקרית שם כמובן הייתה, איך הוא יכול לשמור שבת כשמוטלת על עבודת פרח 7 ימים. והוא מספר ככה, הגעתי למחנה, התקרבו אליי שני אסירים. אחד שאל אותי ביידיש, עיד? יהודי? כן, עניתי לו. והוא המשיך לשאול אותי איך אני עוזר לך. עניתי להם, אני לא רוצה לעבוד בשבת. הוא אומר לי, טוב, ביום שישי בשעה 6 תגיע לפה, תקבל אישור מחלה. שמחתי מאוד, אבל למעשה לא השתמשתי באישור הזה, למה? כי בשבת הייתי בבית חולים. וכך היה המעשה. בבית המעשה רפנו אותי לחטיבת עצים. יחד עם חברי לעבודה היינו צריכים לסחוב בולי עץ, ולסדר בערמה כדי להניח בולי עצים, היינו צריכים אני ואדם נוסף, לעלות על קרש צר עד לפסגת הערמה. הוא בצד זה, אני בצד אחר. העלייה הייתה חדה, ואני שחשבתי שאני אפול, הלכתי בזהירות רבה. חברי לעבודה שהבחין בזה, ברגע שדרכתי על הקרש, אז הוא רצה להפחיד אותי, אז הוא התחיל לרקוד על הקרש, ככה עשה ביום השלישי, ביום הרביעי. ביום החמישי, אז איבדתי לפתע את שיווי המשקל ונפלתי יחד עם הבולט. למזלי, נפלו המשקפיים מיד, שאם לא כן, מי יודע איזה נזק היה נגרם לעיניים שלי. וככה, 3 שבועות שהייתי בבית חולים של הכלא. עובדה מעידה על חומרת הפציעה שלי, שהרי איש לא שעה שם סתם. עד היום, הוא אומר, לא חזרה היד שלי השמאלית לתפקד כרוי. שכבתי חבוש על מיטת בית חולים, אבל הייתי מאושר. אני חופשי מעבודה במשך 3 שבתות. אילו מצאתי יוצר של $1,000,000, ספק אם הייתי מאושר באותה מידה. אבל 3 השבועות חלפו, ומועד השחרור שלי חל דווקא סמוך לשבת. נו, מה אני אעשה באותה שבת? בזמן שהכריחו אותי לעבוד, טעמתי שעד שלי עדיין כואבת. אבל ראש המשמרת פנה לרופא, והוא טען, אם שחררתי אותו, בזמן שהוא יכול לעבוד. הדברים האלה של הרופא הכריעו את הכף לרעתי. ראש המשמרת התחיל להקוד אותי. בהמשך הרב זילברמן מספר, ברחתי לנער, שהיה שם שזרם בתוך שטח המחנה, והתחבאתי בתוך עד יסירה שבורה, אחת מהסירות הרבות שעמדו על אגדת הנער. בשעה 12, כשכולם הלכו לאכול ארוחת צהריים, אני שומע את אחד האסירים אומר לחבר שלו, תראה, מישהו שוכב שם בסירה, הייתי עובד עצות, מה אני אעשה? עוד רגע מגלים אותי. והנה, אני רואה איזה מספר אסירים צועדים לקראתי, וביניהם אני רואה את אותו יהודי שהבטח לי לפני השבת הראשונה אישור מחלה. הוא היה די רחוק ממני, אבל בהחלט דווח שמיעה. ידעתי שהוא מאודסה, והנחתי שהוא יודע יידיש, אז לחשתי לעברו. תנסה לבלבל אותם. אמרתי לו ביידיש, תבלבל אותם. והמטרה שלי הייתה, אומר הרב זילבר, לגרום לזה שהם לא שימו לב אליי. בתגובה, אז מיד שמעתי אותו אומר להם, להסיר לא הייתה רשות לקרוא לסטלין חבר. בנושא בעיות כלכליות בבניית חברה סוציאליסטית, איזה עומק מחשבתי, רוצים שיקרא לכם? החזיק איזה עיתון ביד והתחיל לקרוא להם מאמרים על סטלין ועל כל מיני דברים שהיה שם בעיתון. לא, כולם נעצרו, צריכו להתווכח ולקרוא, ואז פתאום הוא אמר כמה מילים ביידיש. תתחבא במקום אחר, תתחבא במקום אחר. הוא המשיך לקרוא, ואז הוא חזר להמשיך לקרוא מה שיש שם בעיתון ברוסית על סטלין. וככה, בזמן שהוא הסיט את תשומת ליבם, הוא אמר הרב זילבר, יצאתי לאט לאט מהסירה שם, והלכתי להתחבות בסירה אחרת. זה היה בתחילת הסתיו, ירד גשם כל הזמן. וככה נאלצתי לשכב כמה שעות בלי להרים את הראש, כי פחדתי שיראו אותי. יום העבודה הסתיים, ממשיך למספר הרב זילבר, ברבע לחמש נשמעה תפילת סיום, ואני עדיין שוכב בסירה, לא שמעתי כלום. לא הרחק ממני העמידו את האסירים בתור וסופרים אותם, אחד היה חסר. התחילו חיפושים, אחרי 45 דקות מצאו אותי בתוך הסירה. 45 דקות עמדו אנשים חשופים לגשם ולקור. בחדר אוכל הלך אוכל הנחשף והתקרר. כל אחד מהם היה מוכן לקרוא אותי לגזרים כשמצאו אותי. בגלל היהודון הזה הם אמרו, עמדנו כל כך הרבה זמן בגשם ואיחרנו לחדר אוכל שהתקרר. חשבתי לעצמי בחרדה, זה רק שבת הראשונה. מהי בשבתות האחרות? באותו ערב אמרתי סליחות של הרב ראש שנה. כל מילה יצאה מפי בכוונה כה גדולה, כמו שהתפללתי לא רק פעם אחת בחיים. הוא מספר, זה היה שהוא היה בסטולוביץ', שהוא טעה בדרך מושלגת וקפה בקור. עכשיו אומר הרב זילבר, התחננתי להשם שיראה לי דרך לפתור את המצוקה. ושוב, שוב אמר הרב זילבר, נוכחתי בחוש שיש קל שומע תפילות. כשסיימתי את התפילה, יצאתי החוצה ופגשתי את קולקה. קולקה זה היה זה שאחראי לחלוקה של תפקידי עבודה. פניתי אליו ואמרתי לו, תשמע קולקה, כמו שראית, אני לא מצליח לעבוד עם גולאי. אני רוצה עבודה אחרת. אז הוא שואל אותי, איזה? אמר הרב זילבר, שאותו ההוא לימד אותו בעבר מה לבקש. אז הוא אמר לו שבכל עבודה, אם לא תמנה את החלק שלך בשבת, תעכב אחרים. אתה צריך למצוא עבודה שלא תלוי באף אחד. עבודה היחידה מהסוג הזה היא להביא מים, כי לא היה במחנה מערכת מים מסודרת. אמנם להביא מים ל-3,000 אנשים, זה עבודה מפרכת, זה מיד ל-5 אנשים. אבל אם תעשה את זה לבד, תצליח איכשהו להתחמק בשבת. לכן כשכל כשאל אותי מה אני רוצה לעבוד, אמר הרב זילבר, אז היה לי תשובה והוא אמרתי לו, אני רוצה להביא מים. אז מה אני ארוויח מזה, הוא שאל? אז עניתי לו, 25 רובל. ומיד הגשתי לו 15 כמקדמה. מאותו ערב אומר הרב זילבר, היה לי הזדמנות לא לעבוד בשבת. והעבודה הזאת להביא את המים לחנה, ליוותה אותי עד לסוף תקופת המאסר שלי, שכמובן גרמה לו לא לחלל את השבת. עד כאן הסיפור המרתק של הרב זילבר. ואנחנו מסיימים רבותיי עם המדור הנפלא, התחזקות הימים, מהספר בית ומנוחה להגרמה שטרן. הגרמה שטרן, זכר צדיק לברכה, אמר, בגלל מרוץ וטירוף החיים נכנסים למערבולת חובות כספים ולא חושבים כבר מה ילד יום. סך הכל קונים כמה פנקסי שקים ומפזרים אותם על ימין ועל שמאל. בפרט אם זה בתשלומים, הרי לא נורא. אדון אפשר הנור בזצל אמר לי שלא ידע היתר של הלווים לא חושבון מנהל לשלם. והרי בגדר לא יגור ראש אבל לא ישלם. השתדל להיזהר שלא להיכנס לחובות על דברים שאינם הכרחיים. ועד כאן רבותיי, אני זה הימי של דיר שור, פותח בכל יום. ונזכיר לכם שהשבוע, מחר ומחרותיים, המבחנים של דיר שור, יום חמישי דיר שור בכולל, יום שישי קניין תורה, דף היומי, דף היומי בהלוכה, קניין חוכמה וקניין משלייס, בהצלחה לכולם במבחנים. מחר בעזרת השם ניפגש עם עוד המייל היומי של דיר שור, ולהזכירכם שאפשר לקבל במייל את כל הדברים הנפלאים האלה. הרבה הצלחה, היו שלום.